רדיו סולי, תחנת הרדיו האינטרנטית.
עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מאזינים לתוכנית מורשת יהודית וזהות ישראלית בהגשת בן שפט.
ערב טוב חברותיי וחבריי המאזינים הקבועים וברוכים הבאים לחדשים. השעה 5:00 ואנו שוב באולפן 3 ברדיו האינטרנטי החברתי הפופולרי במדינה, רדיו סול. היום יום רביעי 15 במרץ, ושוב בתוכנית מורשת יהודית וזהות ישראלית. מול המיקרופון בן שפט, עורך ומגיש, ועימי בשידור מיודענו שוקי. מטרת חלון שידוריי השבועיים ברדיו סול בימי רביעי בין 5 ל-6 אחרי הצהריים היא לשכנע, ובעיקר אתה, שישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי, עם קשר לתנך ולמגילת העצמאות, דהיינו מדינת היהודים כדברי הרצל, ולא מדינת יהדות. מדינה שרוב תושבי המסורתיים, מיעוטם דתיים, וכמובן, כמובן, עברית דמוקרטית וממלכתית. זה לא הרפורמה, זה לא המשפט, זה לא הכיבוש, זה לא יוקר המחיה. הכל מתחיל ונגמר במספר אחד בלבד, 4.9, זהו באחוזים קצב הגידול של האוכלוסייה החרדית. כמעט פי 2.5 מקצב הגידול של כלל החברה. המשמעות היא הכפלה של מספר החרדים כל 15 שנה בערך. זה אומר שבעוד 30, בין 30 ל-40 שנה, בהנחה שקצב הגידול יישמר, כשליש עד 40% מהישראלים יהיו חרדים. כמה נתוני יסוד על המגזר החרדי בשנת 2022? מדד באחוזים החרדים באוכלוסיית ישראל עומד כיום על כ-17%. קצב הגידול השנתי של החרדים עומד על 4.9% לעומת 1.7% במגזר שאינו חרדי. בשנת 2040 הצפי יהיה כ-30% מכלל אוכלוסיית ישראל תהווה מהמגזר החרדי. בשנת 2065 החרדים יהוו כ-40% מכלל תושבי ישראל, וילד אחד מכל שני ילדים ישראלים יהיה חרד. מדד תוחלת חיי החרדים היא גבוהה בכ-3 שנים בהשוואה לאוכלוסייה שאינה חרדית. החרדים מתגייסים לצבא כ-15% מהם. מדד ההשתלבות התעסוקתית בכלכלה עומד על בין 35% ל-40% מהחרדים בהליכים שונים של השתלבות תעסוקתית במשק הישראלי. בימים אלה ממש כ-500 חרדים משתלבים בהייטק באמצעות יזמות זו או אחרת. תעסוקת הנשים עומדת על 78% במגזר החרדי, לעומת 82% במשאר המגזרים. תעסוקת הגברים עומדת לעומת זאת על 51% במגזר החרדי, והם עובדים בתעסוקה פנים קהילתית, לעומת 86% בשאר המגזרים העובדים בכל משלוחות העבודה בענף. מדד העוני עומד על כ-50% מהם חיים מתחת לקו העוני. מדד השימוש באינטרנט עומד על 66% מהמגזר החרדי משתמשים באינטרנט, לעומת 84% בשאר האזורים או בשאר המגזרים. בעבר, בשנותיה הראשונות של המדינה, המגזר החרדי היה שייך לשמאל, אך מזה שנים הוא מזוהה כימין. מדד העושר החרדי עומד על 66%. אנחנו היום נשמע את דעותיהם של הרב פירון, שר החינוך לשעבר, מחנך ואיש רוח, ואת אייזיק רוזנברג, מתכנת הייטק ודתי לשעבר. שניהם יביעו את דעותיהם בנושא ביום שהחרדים יהיו רוב. ועד שנעלה את שניהם לשידור, נאזין לחווה אלברשטיין בשירתה תפילות.
חושך ביד, אין איש מלבדו, איש מבוהר שאיבד את דרכו. חושך ביד, ערב שבת, כאן יעשה את הלילה לבד. תפילה הייתה מועילה לו עכשיו, אך ספר תפילות לא נמצא בידיו, והוא לא זוכר אפילו משפט. חושך ביד, ערב שבת, כמה עצב וצער, כמה חושך ביד, חושך ביד וחושך בלב. כמה חושך ביד, חושך ביד וחושך בלב. אז הוא עוצם את עיניו וקורא בקול, אתה, אתה, אתה יוצר הכל, אתה שבראת גרגיר ונמלה שמבין כל ציוץ ויללה, מכיר בוודאי כל מילה בתפילה. הנה הן לפניך, הנה כל האותיות, אחת אחת מעל לפדתה, קח אותן בידיך ועשה מהן תפילות, תפילות חדשות כאן עכשיו. א' ב' ג' ד' ה' ו' ז' ח' לבדו ביער עומד וצועק, י' כ' ל' מ' נ' ס' ע' ב' צ' ק' ש' ות' זה כל מה שיש. מלבדו, איש מבוהר שאיבד את דרכו. חושך ביער, ערב שבת, אני אעשה את הלילה לבד. הנה הם לפניך, הנה כל האותיות, אחת אחת, מאלף עד תא. חדשות כאן ועכשיו. א' ב' ג' ד' ה' ו' ז' ח' לבדו ביער עומד וצועק. י' ק' ל' מ' נ' ס' ח' ב' צ' ד' ר' ש' ות' זה כל מה שיש. לבדו ביער עומד וצועק. י' כף למד מ' סמך עין פי צדיק ופרש שין ותף זה כל מה שיש.
לאחר ששמענו את חווה אלברשטיין בתפילותיה, שהטובות שבהם אני מקווה ייפלו עלינו פה במדינה, נעלה לשידור את הרב שי פירון. שר חינוך לשעבר בממשלתה ה-34 של מדינת ישראל, מחנך ואיש רוח, נשיא ומייסד תנועה בשם פנימה, הפועלת ליצירה של אתוס ישראלי המבוסס על סולידריות. כיהן כראש מוסדות ישיבת פתח תקווה ומנכ״ל תנועת הכל חינוך. אמנה חלק מספריו למען הסדר הטוב: האורות, הערות שוליים באלף, הכל חינוך והערות לסדר יום באלף. הרב שי פירון, אתה איתנו?
שלום שלום.
שלום לך. הרשה לי להתחיל את שיחתנו בציטוט מדבריך כפי שהועלו בוויינט לפני חודש בדיוק, המשמשים רקע לנושא דיוננו היום בספרו של יצחק קרומבי, כשהחרדים יהיו רוב, שפורסם בנובמבר בשנה שעברה. וכך כתבת: הישראליות כולה מבוססת על רקמה אנושית אחת דקה. היא בנויה מאיזונים עדינים שבין יהדות לדמוקרטיה, בין מסורת לליברליזם, בין אידיאולוגיה לפשרה. הישראלים הם כמו פקעת של חוטים עבים ודקים, קשורים ומסובכים זה בזה. חוט של גלות בת שנות אלפיים קשור בחוט של ארץ מכורה. חוט של ישראליות, חוט של יהדות, חוט של אנושיות, חוט של חרדה וחוט של של תקווה. החוטים מחוברים זה בזה בקשרים עמוקים לכאורה, אי אפשר להתירם. סוף ציטוט. ולנושא דיוננו, לדעתי הרב פירון, אנו במהפכה דמוגרפית משמעותית שאיש אינו מכין את החברה הישראלית לתוצאותיה. הכל מתחיל ונגמר במספר אחד בלבד, 4.9. זהו, באחוזים, קצב הגידול של האוכלוסייה החרדית כמעט 2.5% מקצב הגידול של כלל החברה. המשמעות היא הכפלה של מספר החרדים כל 15 שנה בערך, וזה אומר שבעוד 30 או 40 שנה, בהנחה שקצב הגידול יישמר, כשליש מהישראלים יהיו חרדים. זאת ועוד, יש סתירה מובהקת בין היהדות החרדית המאמינה שהקמת המדינה היא במידה מסוימת כפירה באל, וחייבים לחכות למשיח שיקים מדינה חדשה, לבין היהדות שאינה חרדית המאמינה בהקמת בית לאומי ציוני ולקיחת הגורל בידינו. הרב פרון, כדמות שרבים ממגזרי החברה שומעים אותך, יש לך פתרון לסתירה המובהקת בין החרדים לשאר מגזרי החברה בישראל?
קוקו, שלום, אני מאוד מאוד שמח להתארח.
תודה רבה, שמחה ידדית.
תראה, אני קודם כל מציע להתבונן על הסוגיה הזאת בכמה זוויות ראייה שונות. זווית הראייה הראשונה מניחה שכל מי שנולד חרדי, אז הוא גם יגדל כחרדי. והדבר הזה הוא פשוט לא עומד במבחן המציאות. אני רק אומר נתון אחד לפני שאני אגיע לימינו, נתון מן העבר. מדינת ישראל קמה, אבל היא קמה על ידי אנשים שהיו בתנועה הציונית. כל האנשים האלה, ההורים שלהם היו דתיים / חרדים. בעצם היא קמה כתוצאה מחילון מאוד מאוד גדול, מתנועה של חילון מאוד גדולה, שבעצם הולידה בסופו של דבר את מדינת ישראל. כלומר, ההנחה, תמיד אני אומר שאם אנחנו בוחנים את מספר, ב-100 השנים האחרונות, את מספר החוזרים בתשובה למספר החוזרים בשאלה, אז לא משנה מה אני באופן אישי חושב, אבל החילוניות ניצחה באחוזים בלתי נתפסים.
נכון מאוד, אתה גם רואה את זה בתל אביב, תל אביב של 1950, שאני הייתי תינוק, לתל אביב של היום, היא לא אותה תל אביב מבחינה דתית.
ולכן אני רוצה לומר שיש כאן איזשהו מין אמירה, הנקודה הראשונה שאני רוצה להעלות בשיחה שלנו, זה שההנחה של כמה חרדים נולדים, לא אומרת כמה חרדים יהיו בעוד 15 שנה. עכשיו הדבר הזה הוא לא סתמי, אלא הוא מגובה גם בנתונים. אנחנו יודעים שבאופן עקרוני, יש משפט נורא מצחיק שפעם אמר הדוקטור אבישה בן חיים, שאמא חרדית מולידה יותר ילדים חילונים מאמא חילונית. אבל במובן העמוק, גם אם זה לא נכון וגם אם זאת רק בדיחה, במובן העמוק, קודם כל, הערה ראשונה שאני רוצה לומר, לא צריך לבנות את אחוזי החרדים בחברה לפי אחוזי הלידה. זאת הערה אחת שאני רוצה לומר. הערה שנייה שאני רוצה לומר, אני חושב שגם בתוך האוכלוסייה החרדית מתחולל מהלך או מהפך מאוד 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 מעניין. משום שהציבור החרדי, לאט לאט, על אף האידיאולוגיה, קיבל הכרעה, בוודאי הדור הצעיר, שלא לחיות בעוני. ויותר ויותר חרדים אינם רוצים לגדל את ילדיהם בדרך שבה הם גדלו. ולכן המחשבה שכאילו אנחנו לא נוכל לראות תהליכי עומק של הצטרפות של אנשים חרדים למעגל התעסוקה היא לא נכונה. תראה את התוכניות האקדמיות שנפתחו בשנים האחרונות, תראה את אחוז הנשים החרדיות שיצאו לעבודה בשנים האחרונות. ולכן אני אומר, יש אידיאולוגיה, אבל יש את החיים עצמם. זאת נקודה שנייה שאני רוצה לומר. נקודה השלישית שאני רוצה לומר, אתה באמת צודק? אם מדינת ישראל לא תארך ולא תפתח תוכניות הכשרה ולא תחליט שהיא לא מממנת בתי ספר שלא לומדים בהם לימודי ליבה בסיסיים, אז באמת הסכנה היא יותר מוחשית ממה שנדמה לנו.
אני יכול רק להוסיף מילה אחת או שתיים על מה שאמרת, הוא שברגע זה או בתקופה זו או בימים אלה כ-500 חרדים נכנסים לעולם ההייטק דרך המיזם שעומד בראשו איציק קומבי.
כן, אבל זה רק אחד מיזמים, יש עוד מיזמים רבים, ולכן המספרים הם הרבה הרבה יותר גדולים.
אז אתה בעצם אומר לנו שאין לנו מה לפחד?
אני לא אומר שלא צריך לדאוג, אני לא אומר שהכל בסדר, אני רק אומר שיש פה תהליכים חברתיים עמוקים, שצריך לראות איך הם מתחוללים, שהם אחוזים גדולים מאוד באוכלוסייה החרדית, מבלי לשנות את אורח חייהם החרדי, לאט לאט רוצים להיות חלק מהתעשייה, חלק מההייטק, חלק מעולם המשפט, חלק כמובן גם ההנהגה הציבורית. ולכן אני מציע, במקום להיכנס לתבהלה ולחשוב מה יקרה אם הם יהיו רוב, להתעסק באיך בונים תוכניות, איך מייצרים תוכניות הכשרה, איך מתרגמים תוכניות ההכשרה לשפה הדתית שלהם, איך מאפשרים להם להשתלב בתוך המערכות בלי לשנות את הזהות שלהם, ואני חושב שבעבודה מאוד מאוד מעמיקה, ובעבודה שהערבות ההדדית יותר חזקה מהשנאה ההדדית, אפשר להגיע להנמכת החומות ולמעורבות הרבה יותר עמוקה של החברה החרדית בתוך החברה הישראלית. תראה, אני חייב לתת לך דוגמה. אני מכיר המון אנשים, חילוניים כשם קוד, שאם חס וחלילה, חס ושלום, נופל אליהם איזשהו אסון בריאותי, הם מרימים טלפון לרב פירר. אני מכיר הרבה מאוד משפחות, שאם חס וחלילה מישהו במשפחה שובר רגל, אז הם הולכים ליד שרה. אני מכיר הרבה מאוד אנשים שהיו בבית חולים, והתמודדו עם מחלת הסרטן, והגיעו אליהם למיטה, לחדר, אנשי עזר מציון. ציבור החרדי הוא ציבור שאפשר להסתכל עליו בכמה אופנים, אבל למשל בכל עולם ארגוני החסד והתרומה והנתינה, התרומה שלו לישראליות היא הרבה יותר, לא דיברנו עוד על הצלה ועל זקה, ולא תשורה ארוכה של ארגונים. הדבר המשמעותי זה לא לדבר על מה אין, אלא לדבר על מה יש. וכשם שהציבור החרדי הוכיח שבכל העולמות של חברה אזרחית וחסד, הוא יודע להיות שחקן מרכזי, שנותן במחוז פעולות שירותים לכל האנשים ללא הבדל דת וכו', אז באותה מידה, במציאה של נתיבים נכונים, נוכל לצרף אותם ולאפשר להם גם להישאר חרדים וגם להיות שותפים למעגל העשייה.
תרשה לי, הרב פירון, לחזור על משפט אחד שאמרת, ערבות הדדית. הרצל בפברואר 1896 אמר שהחוטים המחברים את העם היהודי, האחד הוא האנטישמיות, והחוט השני הוא הזהות הדתית. להבנתך, מה החיבור בין החרדים ושאר מגזרי האוכלוסייה במדינה? האם זה ברית גורל, דהיינו פתרון לבעיה האנטישמית שאינו ציוני, או ברית ייעוד שמשמעותה בניית בית לאומי ציוני לעם היהודי? וברור שיש לתשובתך השלכה לדיוננו.
אני חושב שהתשובה היא קצת מסובכת. אני חושב שבדקלרציה האידיאולוגית התשובה היא ברית גורל, ובהתנהגות היומיומית ובכמיהה הפנימית הנפשית התשובה היא ברית ייעוד. זאת אומרת,
אז יש פה פיצול.
יש פה פיצול בהצהרה, נגיד, בתפיסת החזון איש ועוד כהנה וכהנה, אבל אני חושב שכבר החזון איש הניח קונסטרוקציות הלכתיות מאוד מעניינות. למשל, אתה יודע שלפי הלכה היהודית יש שאלה אם הרי לא מחללים שבת, ועכשיו השאלה על מי מותר לחלל את השבת כדי להציל אותו.
פיקוח נפש.
נכון, אבל השאלה, האם למשל מותר להציל, שאלה שנשמעת מוזרה, אדם שהוא כביכול כופר באל.
ברור.
ועד החזון איש הייתה התפיסה שלו. והחזון איש כבר בנה את הקונסטרוקציה, למה כן? הוא כתב תשובה הלכתית מאוד ארוכה, למה פיקוח נפש כולל את כל מי שגר, את כל מי שכאן. זאת אומרת שהתחילו תהליכים...
הרב פירון, ואהבת לרעך כמוך, לפי רבי עקיבא, זה רעך במובן הכלל עולמי של כל אדם.
עכשיו אתה שואל אותי עכשיו את העתיד, ואני נותן לך סקירה על מה הם אומרים. אני לא מתעמת איתך עכשיו על השאלה על מה אני חושב. אני מספר לך את התפיסה, כי התלמוד, דרך אגב, אומר רעך, הוא דורש את המילה רעך, את שאימך בתורה ומצוות. אם כבר אתה רוצה לדבר על מקורות, אז היה פה איזשהו תפיסת עולם הלכתית, וחזון איש הבין בשנות ה-50 שאי אפשר לבנות גם גורל וגם ייעוד אם נשתמש בהלכה כפשוטה. הוא היה בעצם הראשון שהניח קונסטרוקציה. יש כל כך הרבה תשובות הלכתיות מהעולם החרדי שנכתבו ב-50-60 שנה האחרונות, שהם יצרו את המצע, את ההכנה למעבר מברית גורל לברית ייעוד.
אז אם זה ככה, לדעתך החרדים רואים עצמם אזרחים מלאים שווי זכויות וחובות במדינה, או שיושבים על הגדר רגל פה רגל שמה כשירו של אריק איינשטיין?
קודם כל תלוי מה זה חרדים. יש חסידים ומתנגדים וספרדים וחוזרים בתשובה.
דיברנו על זה ברדיו סול לפני שבועיים.
אז לכן השאלה היא שאלה הרבה יותר מורכבת מלהגיד את המילה החרדים. אבל בגדול, אני חושב שהחרדים רואים את עצמם אזרחים מלאים במדינת ישראל, שווי זכויות ושווי חובות, אלא שהם חושבים שלימוד התורה במקום הליכה לצבא הוא לא השתמטות מחובות, אלא מילוי החובה בדרכם שלהם. הם חושבים שזאת התרומה שלהם, ככה הם מאמינים. אנחנו כמובן יכולים לחלוק על זה, אנחנו כמובן יכולים לחשוב שכולם צריכים לשרת, בוודאי אני מאמין בכך, אבל צריך להבין שאנחנו לפעמים מתרגמים, או נקרא לזה, זה כמו לדבר אנגלית ועברית. יש שפה חרדית ויש שפה ישראלית. בשפה החרדית, העובדה שחרדי לא מתגייס לצבא, הוא לא רואה את עצמו כמשתמט. הוא אומר ככה, יש חיל מודיעין, ויש חיל הנדסה, ויש חיל
צנחנים. אנחנו מכירים את הטעות.
ויש חיל לומדי תורה, ולכן בדקלרציה שלהם, הם לא חלק מהאוכלוסייה. הם חלק מהאוכלוסייה, שתורמת לאוכלוסייה בדרכה. הדבר הזה אני כמובן לא מסכים, אינני רואה סתירה בין עבודת האל לבין שירות צבאי, אבל לפחות זה לא אומר שברמה המהותית הם לא רואים את עצמם חלק מהאירוע.
אז אני אומר לך נושא נוסף שאני חרד ממנו. כל עוד, שמקור הסמכות של החרדים היא הסמכות הדתית, דהיינו האדמור, רב הקהילה, רב הישיבה, ולא תמיד הסמכות האזרחית במדינה, אנחנו לא רואים דברים עין בעין איתם.
אז אני חושב שגם פה יש תזוזות. אני חושב שבשנים האחרונות יש פגיעה מעשית, לא פגיעה, לא מסיבות אידיאולוגיות, במושג גדול הדור, כלומר גדולי התורה, נקרא לזה המיתולוגיים, הלכו לעולמם, ולא נוצרה בעצם תשתית החדשה של גדולי תורה, ולכן אני חושב שגם בדבר הזה יחולו שינויים במהלך השנים הקרובות, ולכן לא צריך להמשיך לדבר על הרעיון הזה בצורה שדיברנו בה לפני תקופת הרב שח, הרב אלישיב, הרב עובדיה יוסף, זאת איננה הסיטואציה של העולם החרדי היום, ולכן אני מציע לא לדבר על זה בשפה שדיברנו בה לפני 5 ו-10 שנים. והדבר השני, אני תמיד אומר, ונגיד שאתה צודק, אבל זאת המציאות, אז בוא נעבוד עם זה, לא נשנה אותה. לא נשנה אותה. אז מה, אתה רוצה עכשיו לקטר ולהגיד במה אם לא בסדר? אוקיי, אבל זה החברה, עם זה עובדים.
כן, זה נכון, זה נכון, אבל אם אני משליך את זה לכיוון השאלה ביום שבו יהיו החרדים רוב, מה יקרה? מי מקור הסמכות?
אני סתם שואל אותך שאלה
היפותטית.
בוא נצייר ציור היפותטי. נגיד שהחזיון האפוקליפטי מתרחש, ובעוד, לא יודע מה, 50 שנה...
20-60, יש כאלה, פסימים אומרים 20-50.
לא משנה, בעוד 20-30 שנה יש פה 40% חרדים. בכוונה, בוא נגיד את זה ככה. אז מה אתה חושב, שהרבי מגור לא יבין שהוא חייב לשלוח סטודנטים ללמוד רפואה כי צריך לרפא את החולים? מה אתה חושב, שהרבי מגור לא יבין שצריכים משטרה? מה נראה לך? שכשהם יהיו 40% רוב, אז הוא יגיד להם, לא צריך רופאים, לא צריך משטרה, תמשיכו להגיד תהילים? מה הוא יגיד להם, תביאו עובדים זרים בתור רופאים?
סליחה, אני אומר לך, אני אענה לך את תשובתי. הרבי מגור, ממה שהבנתי, רצה להכניס קצת מקצועות ליבה. קרה מה שקרה עם...
הרבי מבלז.
קרה מה שקרה מפגישה עם ראש הממשלה, הכל מקצועות הליבה אפילו
הצליבה. כן, אבל זה קרה מסיבות פוליטיות.
נכון, נו.
רגע, אבל אני אומרת, אנחנו עכשיו מדברים אידיאולוגיה. עצם העובדה שרמי מבז הביע את הנכונות, זה מוכיח שאני צודק. זה מוכיח שיש תזוזות, זה מוכיח שאפשר לדבר, זה מוכיח שאפשר לעשות שינויים. זה בדיוק הפוך, זה רק מוכיח שאני צודק. זה שזה לא קרה, זה קרה...
אבל בשטח זה לא קרה, לצערי
לא קרה. אבל זה לא קרה בגלל קונקטורה פוליטית, זה לא קרה בגלל אידיאולוגיות. אידיאולוגית קרה שינוי, ולכן צריך, איך אומרים, אני יודע, זה די מודרני בישראל 2023, שקבוצות שונות בחברה הישראלית, לא משנה מאיזה צד, מתעסקות כל הזמן בלראות את חצי הכוס הריקה. אני מבין, כולנו נמצאים עכשיו באיזה מין אירוע כזה. אני חושב שהמעשה של הרבי מבז מלמד עקרונית, דקלרטיבית, שיש לו מה לדבר. אז זה לא יצליח הפעם, זה יצליח בפעם הבאה. אבל אני... אתה יודע, הוא אמר את זה כבר, הוא כבר אמר שהוא מוכן.
הוא אמר את זה, אבל אני רוצה רגע לתקן קצת. אני אישית לא רואה את הכוס הריקה, אלא את הכוס, חצי הכוס המלאה, אבל חרד מהעתיד. ולפני, ב-28 לפברואר, היה באוניברסיטת תל אביב כנס בערב, שדיבר בדיוק על הדברים האלה. דהיינו, האנשים לא רואים את הכוס החצי ריקה, הם מפחדים מהעתיד הקרוב.
כן, אבל פחד זה לא תוכנית פעולה. פחד זה לא אסטרטגיה.
נכון. אז מי מכין אותנו לקראת המצב?
אני אתן לך דוגמה ששוב, אני לא רוצה להביע את עמדתי, אני רק רוצה להראות לך את העובדה שהחברה הישראלית החילונית לא החליטה מה היא רוצה. בסדר, אני אתן לך דוגמה. נגיד, אנחנו רוצים שהחרדים יבואו ללמוד באקדמיה. מסכים?
כן.
אתה רוצה שהם ילמדו מקצועות חופשיים, מסכים?
כן.
אתה רוצה אחרי זה שהם יתפרנסו כהלכה, מסכים?
נכון.
ואז אתה בא ואומר להם, אבל רק אם תלמדו בכיתות מעורבות. ואם לא תלמדו בכיתות מעורבות, זה נגד האתוס. עכשיו, אני לא מביע עמדה, אני רק אומר לכם, הישראלים, תחליטו מה אתם רוצים. תחליטו, קבלו החלטה.
לשמחתי, לשמחתי אני רוצה לומר לך, אני חזרתי קצת ללימודי פילוסופיה ואתיקה יהודית, אני מוצא לא מעט חרדים, גברים, יושבים ליד בחורות, יושבים ליד נשים, באו ללמוד.
אבל זה לא המסות, זה לא סוד המספרים
הגדולים. זה לא מסות, לצערי זה לא מסות, לא.
אתה רוצה להביא מסות, אתה צריך לקיים את הלימודים בדרך שמתאימה לאורחות חיים. עכשיו, אתם צריכים להחליט מה אתם רוצים. אם כוונותיכם רצויות, והמטרה שלכם זה לא להחזיר אותם בשאלה, או לא לפגוע בחרדיותם, אלא רק לגרום להם להשתלב, תנו להם ללמוד בנפרד. אם אתם טוענים שחיים ללמוד במאורה, אז אתם לא באמת רוצים אותם, כי זה לא יקרה, כי זה נגד אורחות חיים. לא יקרה. עכשיו, החברה הישראלית צריכה לקבל החלטה, מה היא רוצה? החיים, הם לא יכולים להיות טהרנים, צריך לדעת שכל החיים שלנו זה קבלת הכרעות במצבי ספק. המציאות היא מסופקת, יש שני צדדים, אני לא מזלזל באף אחד מהצדדים, אבל אי אפשר לאחוז את החבל משתי קצותיו.
אז אתה, אני מסכים איתך, יש בינינו הסכמה מלאה, ושאלתי אליך שהחרדים כן יהיו רוב, רמת החיים בישראל לדעתך תישאר כפי שהיום, תעלה אם ירצה השם או תרד חלילה וחס?
מיום שחרב בית המקדש ניתנה נבואה לשוטים. אני לא, עזוב אותי, אני לא מתעסק בזה, אני מתעסק בזה שיהיה טוב, אני מתעסק בזה שלוחלט יכולנו לחיות ביחד, אני מתעסק בשאלה איך להגדיל את מעגל הלמידה המשותפת והדדית. עזוב אותי עכשיו, מה יקרה אם בעוד 40 שנה? בעוד 40 שנה אז נתמודד.
אז אני רוצה להתקן אותך כבוד
הבא. המשימה שלי היא למנוע את מה שאתה חושב שיקרה בעוד 40 שנה, ולא להגיד איזה נורא יהיה, מה נעשה כשזה יהיה רע. לא, המשימה שלי זה לעשות טוב בעוד 40 שנה.
יפה. א', אני חושב שאתה עושה הרבה מאוד טוב, הן בהרצאותיך בבר אילן, והן בהרצאותיך בשאר המקומות, בגלי צהל, ובצפרים שאתה כותב, ובמאמרים שאתה כותב, אתה עושה הרבה. אבל תרשה לי לומר לך משהו, שאני מראיין אנשים ושואל אותם את השאלה הזאת, התשובה היא בהתאם לגילם. אם הם בגילאי 30 עד 50, יש להם חרדה גדולה. ואחת מהתשובות שלהם הם אומרים, זה נפלט להם או לא נפלט להם, אוי ובוי, אין לי פספורט. אם הם בין 50 עד 65, הם אומרים, אנחנו מסודרים, עם הבנים אנחנו נראה איך נעזור. ואם הם כבר מגיעים ל-75 ואילך, הם אומרים, אנחנו מסודרים, הילדים מסודרים, אבל ליבנו על הנכדים. אנשים מפחדים, אין הכנה, אין הכנה.
אז אני רוצה לחלק את בהנחה שאתה צודק, את החלוקה הגילאית באופן טיפה שונה.
ברצון.
כלומר, את הסיבות. אנשים שמעל גיל 70, כשם קוד, וגדלו בתל אביב, כשבתל אביב היו גרים גם חרדים וגם חילונים וגם דתיים לאומיים, ממד החרדה שלהם קטן יותר, כי הם פגשו חרדי והם מכירים אותם. אנשים בני 30 לא פגשו חרדים מימיהם, והם מתייחסים לזה כדמון. וחרדה נולדת במקום שיש בורות. שם נולדת העניין.
החרדה היא לא, סליחה שאני מפריע, החרדה היא מהצד של רמת החיים. לא מהכרה אותם.
ברור,
הם מכירים אבל אותם. מי לא מכיר אותם? מכולנו מכירים אותם. הבעיה היא שלהם, שהוא שואל, אוי ובוי, אין לי פספורט, הוא לא התכוון שאני לא מכיר אותם, הוא התכוון לומר, איך אנחנו נעמוד ברמת החיים של היום?
כן, אבל יש כאן הנחה שרמת החיים תרד, ואני אומר, רגע, אולי החרדים יעשו תיקון, אתם בונים הנחות
יסוד. יפה, יפה.
אולי יהיה תיקון, אולי זה יעבוד אחרת.
אז איפה?
אולי נכין תוכניות.
יפה. ובכן, מה הטריגר להכנת התוכניות כאשר אנחנו כולנו כרגע מתבאסים?
אז אמרתי, תוכניות הכשרה מותאמות לחברה החרדית ולאורחות חייה. אמרתי, תוכניות עם ליבה בהתאם למצווה בעז. אז אמרתי, יותר רגולציה של המדינה וקיצוץ המשאבים למי שלא מקפיד על הדברים האלה. אמרתי, יותר פיקוח של המדינה על מערכת החינוך החרדית.
זה הכל יפה, זה הכל, רב פירון, אני 100% איתך, אנחנו לא בשני עברי המגזר, אבל איך, אני לא רואה את העסק הזה, אפילו לא זז לכיוון.
אבל זה בגלל פוליטיקה, זה בגלל שהם מנהיגות.
אז איך מתגברים על זה?
טוב, זה לא השאלה שלהם, זה לא נושא הדיון שלנו.
לא, הנושא של הדיון לא, אבל אתה איש גם בעבר פוליטי עמוק בתוכו, ומכיר את ההליכים ומהלכים מבפנים.
אני חושב שזו שאלה אחרת, זה נובע מכל מיני תהליכי עומק, זה נובע מהעובדה שכרגע בישראל יש בעיקר סוגיה אחת, בסוגיה היא כן ביבי, לא ביבי, ואנחנו כולנו כלואים באיזשהו לופ אינסופי, ולכן אנחנו לא מתפנים לשאול את השאלות החשובות, ולכן השאלה
אז דעתך כדעת רבים שבעצם השאלה היא לא כן ביבי לא ביבי, אלא מה, איך נראה בשנת 2060?
איך נראה בשנת 2024?
גם.
יפה.
יש לי שאלה נוספת. כשהחרדים יהיו רוב, כן. תהיה הכרעה בארבעת הזרמים הדומים בגודלם הקיימים היום בארץ, דהיינו חילונים, חרדים, דתיים וערבים, שכל זרם, שלכל זרם זכות קיום תרבותי משלו עם חובות שותפות בחברה ישראלית, או חברה ישראלית שבה כל אחד מארבעת המגזרים נטמע בסופו של יום אל תוך הישראליות.
אני לא יודע, אני גם לא יודע שהם יהיו רוב, אני לא יודע, אני אומר עוד פעם, אני לא מקבל, אני חושב שככל שהימים יעברו, אז ההיברידיות בין הקבוצות השונות תהיה הרבה יותר גדולה. יש המון נתונים שלא נוהגים להתייחס אליהם. למשל, אנחנו רואים המון חבר'ה צעירים שלוקחים להם לקנות דן צבאיות בשנת י' ג' עם איזה קרבה ליהדות מסוג מסוים, שלא קרה בדורות הקודמים. קוראים פה כל מיני דברים שאני חושב שרק להגיד, החרדים יהיו רוב ומדינת ישראל תלך כפות, לא נראה לי. עכשיו, דרך אגב, סתם אני רוצה להגיד לך משהו.
בבקשה.
השאלה כשהחרדים היו רוב, אני מכיר כבר את השאלה הזאת. אתה יודע מאיפה אני מכיר אותה? מכשהערבים יהיו רוב. זה פשוט החלפתם את השאלה מלפני 10 שנים. לפני 10 שנים אמרו, אוי בבוי, מה יקרה? בין הירדן לים יש מלא ערבים. אם אנחנו לא ניפרד באופן גדול, הערבים יהיו רוב.
מותר.
טוב, עכשיו הסיפור הפוליטי המדיני ירד, אז עבר למי כשהערבים יהיו רוב, לכשהחרדים יהיו רוב. אחרי שנסיים כשהחרדים יהיו רוב, נגיע לאביש הבן חיים ונגיד שהמזרחיים יהיו רוב. אחרי שנדבר על המזרחיים יהיו רוב, די, מספיק עם זה.
רגע,
אנחנו
רגע.
ביחד, אנחנו יכולים לייצר מדינה... זה התהליך, אני לא מזלזל בתהליך, צריך שזה שינויים פוליטיים מאוד משמעותיים, צריך שזה השקעות תקציביות מאוד משמעותיות. בואו נתעסק עכשיו באיך פותרים את הבעיה ולא איך מפחדים ממנה.
אז תרשה לי רק מילה אחת להוסיף. בעיית הערבים יהיו רוב נפטרה במלחמת העצמאות, ושנינו מבינים למה אני מדבר. אז ככה שהבעיה...
לא נכון, כי יש את הערבים שמעבר לקו הירוק, אנחנו לא פתרנו.
לכן הקו הירוק לא התרחב רצמית.
בסדר, לא
התרחב. הוא לא זז מזרחה. הוא לא זז מזרחה.
כן, אבל יש דיון עכשיו, אבל כן סיפוח, לא סיפוח.
הדיונים האלה, אתה ואני מכירים כבר מתקופתו של אשכול. יש לי שאלה אחרונה אליך. לדעתך, להבנתך, החברה החרדית היא חברה תגלית, דהיינו, היא רואה רק את מה? את מה שהדת אומרת, או חברת ספק, או חברה שמשנה את פניה בהתאם לצורך.
זאת חברה דינמית מאוד, עם הרבה מאוד שינויים, עם הרבה מאוד דברים יפים שמתרחשים. אני לא חושב שהיא חברה ללא שינות, אני לא מקבל את זה.
כי שנינו ראינו מה קרה לחבר הכנסת ליצמן, שפעם היה חבר כנסת, הפך לשר, חזר להיות תת-שר. אני, כל זה, זה באופן אישי מפריע לי, למרות שאני איש אמונה, אני איש אמונה.
אבל זה זרמים קטנים בתוך סיפור גדול. זה כלי נקה, אי אפשר לנהל את מה יקרה פה בעוד 40 שנה מאירוע כזה או אחר. התהליכים הם תהליכי עומק, קורה משהו, זה לוקח זמן. אני רואה הרבה יותר דברים טובים ממה שהיה בעבר. ולכן אני מציע להסתכל על זה אחרת.
שאלה האחרונה, הפעם שלה, שלי אליך כרב. העם היהודי הותח או רותח לאל? לי אישית זה מאוד, מאוד, אני מאוד בספק מה קורה פה.
אני לא הבנתי את ההבדל בשתי הפצועות.
הותח, דהיינו, לא ניתן להפרדה גם במעלות חום גבוהות ביותר.
לא, תלוי את מי תשאל. אם תשאל אדם דתי, אז הוא יגיד לך הותח. אם תגיד, כאילו זה משתנה עם אנשים שונים. אין פה תשובה של העם היהודי. אם אתה חילוני, אם אתה מסורתי, אם אתה חרדי, אם אתה דתי, אני מניח שהתשובות שלך שונות.
יפה. הרב שי פירון, תודות על הזמן שהקדשת למאזיני רדיו סול. פחדינו לא פתחו, לא פחתו, אבל קצת קהו. החטא את שלך עשית. היה בטוב ובבריאות, בתקווה לפגוש אותך בכנס השקת ספרו של איצי קומבי בסוף החודש בירושלים.
תודה.
שלום שלום ויש שלום והמשך בדרכך הקדושה.
תודה.
תודה.
ולאחר ששמענו את הרב שי פירון ושמענו את דבריו המעניינים והמרתקים, נעלה לשידור את אייזיק, שהוא מתכנת בהייטק ושומר מצוות לשעבר. אייזיק רוזנבלום, אתה איתנו?
שלום בן, ערב טוב.
ערב טוב. אייזיק, ספר לנו בבקשה בקצרה על עצמך. באיזה זרם ממלכתי חונכת, עיסוקך בהווה והיכן אתה גר?
אז גדלתי בירושלים במשפחה דתית, בשכונת קריאת משה, שהיא שכונה דתית די חזקה. גדלתי בחינוך דתי בעצם עד הצבא, כל המסגרות הרגילות, בית ספר, תיכון, וישיבה שהייתי בה לפני הצבא.
היית גם בישיבה?
כן, בישיבת מעלה גלבוע, ישיבת הקיבוץ הדתי.
אז הרקע הדתי שלך הוא עמוק בתוכך.
כן, בעצם רקע של חינוך דתי-לאומי, סביבה דתית-לאומית. זה מבחינת החינוך. היום, כפי שאמרת, אני מתכנת כבר כמה שנים בתחום ההייטק.
אז איך היית מגדיר את עצמך? אתאיסט, חילוני, דתי כיפה סרוגה, חרדלי, חרדי?
אז אני נראה לי בהגדרה, אני קורא לעצמי דתי לשעבר, אני לא מקיים אורח חיים דתי היום, אני לא שומר מצוות, אבל כן עדיין מרגיש מחובר לשורשים ולערכים שגדלתי איתם.
אז אתה מסורתי?
אני לא יודע בדיוק מה ההגדרה, יכול להיות שזה מסורתי.
טוב. לדעתך, החרדים ושאר מגזרי החברה בישראל נמצאים בברית גורל או בברית ייעוד?
נראה לי שאם תבוא ותשאל שני אנשים מה הייעוד שלנו, של האזרחים, של האנשים שחיים פה, תקבל תשובה שונה מכל בן אדם. אז לדבר על ברית ייעוד שהיא משהו של כולנו, אני לא יודע. נראה לי ברית גורל, בסוף ההיסטוריה הובילה אותנו לכאן, למקום הזה, לרגע הזה.
אז אם אין לנו ייעוד משותף, איך נתקדם במשותף?
יש לנו הרבה דברים משותפים, אבל עוד פעם, הייעוד, על איזה ייעוד אתה מדבר? כל בן אדם יספר לך שיש לו בכלל ייעוד אחר.
לדעתך הייעוד של המשכת המדינה, מדינת ישראל כלאום, כמדינת לאום לעם היהודי ברוח הציונית, היא זו שאמורה להכתיב את השאלה או את התשובה?
אני חושב שזה כן, שזה חלק מהעניין, כאילו בעיניי כן, אבל אם תשאל בן אדם אחר שהוא אולי שכן שלי והוא חי פה, אז הוא יגיד לך מה פתאום, אני חי חיים דתיים, הייעוד שלי הוא קיום מצוות או אמונה או הלכה וכן הלאה, ואתה יודע, ומה שאני רואה בתור הייעוד שלי, הוא חושב שיש לו ייעוד אחר.
זאת אומרת, להבנתך אנחנו פה בברית גורל.
נראה לי שכן, כי בסוף ההיסטוריה הובילה אותנו לכאן, כי מדינת היהודים גם קמה בתור מענה לצורך של העם היהודי, וכיבוש גלויות, זה מה שקורה פה, אז כולנו שותפים לאותו גורל.
להבנתך, אייזיק, החרדים הם אזרחים מלאים או חלקיים היושבים לפי שירו של אריק איינשטיין, רגל פה, רגל שם? מה דעתך בנושא?
זה נכון, כן. אני, נראה לי מבחינת החוק, מבחינת ההרגשה שלנו, הם אזרחים מלאים. בפועל, מה שקורה זה ש... אני לא יודע אם אפשר לומר את זה, כי בסוף בתור אזרחים יש לנו חובות ויש לנו זכויות, ואי אפשר לקחת רק צד אחד של הדבר הזה, והחרדים הם נמצאים באיזשהו מקום, שהם בעצם כאילו נהנים מהזכויות, אבל לא מקיימים את החובות.
ואיך אתה חי עם זה?
אז אני לא יודע, בסופו של דבר, יש כאן תהליך של שנים, משהו שהתחיל באיזשהו שלב מסוים, ולאן הגענו היום. נראה לי בעיני האנשים שמרגישים שהם עובדים, ובעצם, לא יודע מה, נניח הם משלמים הרבה מיסים לטובת אנשים שלא עובדים ונהנים מהם, אז זה מרגיש כמו איזשהו נטל. בסופו של דבר נראה לי הדברים פשוט לאורך זמן לא יכולים להתקיים, אז כאילו, המצב איכשהו יצטרך להשתנות.
האם יש לך פחדים מהיום בו החרדים יהיו רוב? או שאתה אומר, נדע להתגבר עליהם, נמשיך לחיות ביחד.
נראה לי שכאילו חלק ממה שאומרים לנו זה קצת, אולי גם קצת הפחדה, כי בסוף יש גדילה דמוגרפית של הציבור החרדי. אבל א', זה לא נכון לומר שהם לא כולם עובדים, כי חלקם כן אנשים שיוצאים לעבוד.
לא, אנחנו כבר יודעים שכ-50% מהם, בין 45% ל-50% מהם, איך שלא יהיו, יתגלגלו לתעסוקה, חלקם תעסוקה קהילתית, חלקם תעסוקה חוץ קהילתית, אבל הם לאט לאט נכנסים. השאלה היא, האם רמת החיים בישראל תישאר כפי היום, או תעלה אם ירצה השם, או תרד חלילה, כן, ביום שהם יהיו רוב.
דבר נוסף שצריך לדבר עליו זה השינוי של החברה החרדית, השינוי עצמו, כי יש גם תהליך גדול של יציאה מהדת, כמו שאני מגיע מציבור דתי לאומי ועזבתי את הדת, אז יש עמותות שעוזרות לאנשים חרדים לשעבר שעזבו את הדת, כזה לקהילה ולתמיכה, והם מדברים על נתונים של 20-25% של חבר'ה צעירים שבעצם יוצאים מהחברה החרדית.
מה, האחוזים הגבוהים איזשהו... האלה, מה, הם פר שנה או פר עצור או פר מה?
אני חושב שאחד מתוך ארבעה, אני לא יודע, על זה מה שהם מדברים עליו, אני לא יודע אם הנתונים שלהם מדויקים, אבל גם אם הנתונים הם שונים, זה עדיין מייצג איזשהו תהליך שהחברה הזו עוברת, כי הרבה אנשים בעצם נחשפים לעולם החיצוני, שהחברה החרדית תמיד ניסתה לשמור את החברה סגורה, הרבה אנשים נחשפים, והרבה אנשים כבר משנים את דעתם, או עוזבים את הדעת, או כבר לא שייכים לחברה החרדית, הגרעין הקשה כמו שהוא. אז יכול להיות שיום אחד באמת יהיה פה רוב חרדי, אבל להגיד שזה יהיה אותם אנשים בדיוק כמו היום, שהגרעין הקשה יגיע פה לרוב, זה אולי איזה משהו באמת רחוק יותר, או משהו שלא צריך להדיג אותנו כל כך מהר, אבל לגופו של עניין, נראה לי שאם באמת יגיע יום כזה, שבו יהיה מצב שהחברה החרדית תהיה פה רוב, אז נראה לי אפילו לא צריך לחכות שהם יהיו פה רוב, כלומר, כבר ככה הרבה שנים הם נמצאים פה על תקן לשון המוזניים, בממשלה, והם יודעים לקבל פחות כל מה שהם רוצים.
אתה רואה בהם אחים?
אני אשמח לראות בהם אחים. יש לי גם קרוב משפחה, בן דוד אחד, הבן דוד היחיד שלי, שהוא חרדי שגר בבני ברק. אני לא יותר מדי בקשר איתו, וזה חבל.
אז אולי יש לי הצעתי לך, אולי תיצור קשר מחודש איתו ותנהלו ביניכם את השאלה מה יקרה ביום שהחרדים יהיו רוב.
אז אני הייתי שמח, אני מרגיש דווקא מהצד שלו יותר, כלומר הוא לא היה רוצה נגיד שהילדים שלו יחשפו לבן דוד הלא דתי שלו, כי לא יודע מה.
משום שחזרת בשאלה?
כן, כי זה יהיה להם דוגמה לא טובה. אנחנו מבחינתם אנשים שאם בתור נערים, אז עוד יכולנו לשחק ביחד, אבל עם השנים הקשר פשוט התנתק, כי אנחנו כבר בעצם המשפחה שאני לא יודע, אפילו אולי הם מתביישים בזה, אולי זה לדעתם לא דוגמה טובה לילדים שלהם. אבל בכל אופן ככה הוא המצב.
אבל נחזור רגע לשאלה, יש לך פחדים מהיום בו החרדים יהיו רוב, או אתה חי עם זה טוב? אני לא לגמרי הבנתי את מקומך בשאלה.
אז יש חששות, כלומר, הבעיה היא לא בהכרח היום שבו הם יהיו רוב, כלומר, כבר היום יש דברים בעייתיים, וכבר היום זה נכנס יותר לתודעה ומדיג אנשים.
אבל היום הם רק 17%, ב-2060 או ב-2050 הם עשויים או עלולים להגיע ל-40%.
נכון, אבל זה כמו שאתה עכשיו יכול לעשות מרד צרכנים. הכל שאלה של כמה אנשים אתה עומדים מאחוריך. כשמדובר בציבור החרדי, מספיק שהרב יגיד שכולם מתייצבים וכולם מתייצבים, ולכן יש להם כוח מאוד חזק. ובמבנה של הממשלה במדינת ישראל, זה נותן להם הרבה כוח להשיג את כל הדרישות שהם רוצים. אז כבר היום יש דברים שהם, אני חושב, לא שוויוניים בין החברה החרדית לשאר החברה.
אז איך אתה מכין את עצמך, אתה בהיותך להערכתי בתחילת שנות ה-30, אני לומד את זה מכולך, איך אתה מכין את עצמך ואת משפחתך העתידית ליום שבו החרדים יהיו רוב?
אז זה לא ממש להתכונן לקראת זה. כאילו, בסך הכל, הבעיות יש לנו כאן בתור אנשים צעירים שרוצים לקנות דירה, שרוצים לחיות חיים טובים. אני לשמחתי, מודה על זה, אני בתפקיד שיחסית יש לי עבודה טובה ואני מרוויח טוב ואני יכול להרשות לעצמי הרבה דברים, אבל בסך הכל כאילו הבעיה פה היא בעיה כלכלית, ויכול להיות שחלק מהעניין זה שהחרדים מקבלים הרבה תקציבים, כמו מימון של מוסדות חינוך חרדיים שהמדינה מממנת. אז אם זה באיזשהו אופן תורם לבעיות הכלכליות שיש פה, אז זה חלק מהדאגה שלי. אבל אני לא, אין לי דאגה כזו ליום שהחרדים יהיו פה רוב, שהיום אני כבר מתכנן מה אני אעשה אז.
אני דווקא שואב הרבה מאוד עידוד מתשובתך האחרונה, או מהמשפט האחרון. זה ממש מוביל אותנו למחשבה, שניתן לחיות עם הדבר הזה, זה תלוי באיזה דיסקט אנחנו שמים את השאלה בראשנו.
נכון, צריך גם הבנה מצד הציבור החרדי, שאי אפשר להיות פה אזרח רגל פה רגל שם. אם אתה שותף לזכויות, אתה צריך להיות שותף גם לחובות. אני יכול לחשוב על כל מיני פתרונות, שבהם חרדים שלא רוצים לשרת בצבא, יוכלו לעשות שירות אזרחי, לתרום אצלם בקהילה. יש גם דברים טובים בחברה הזו שאנחנו יכולים ללמוד מהם, כמו ארגונים של חסד.
נכון מאוד, זקה, והרבה מאוד, ויצרה, ועזר מציון, וחברה קדישה לא עלינו, וכו' וכו'.
כן,
הם תורמים הרבה מאוד, הם תורמים הרבה מאוד לחברה החילונית, והדתית והחרדית גם יחד, גם לחברה, נכון. גם לחברה בישראל שאינה יהודית.
ואני חושב שהצד השני הוא בעצם ההבנה שכמו שלא לכל אחד יש מקצוע, אז בסוף גם לא לכל תלמיד ישיבה בציבור החרדי הוא הטיפוס הנכון לשבת וללמוד תורה בישיבה. בסוף נכון שזה אידיאל, אבל גם הרבנים והאדמו"רים בפולין, אני חושב שהם גם היו אנשים שהולכים לעבוד ומביאים פרנסה למשפחה שלהם, כי לא היה מדינת ישראל שתיתן איזשהו תקציב או
קיים היום, וגם קיים היום בניו יורק, בלונדון או בכל עיר בירה או עיר אחרת שהם גרים בה.
בדיוק.
אייזיק רוזנברג, לצערי זמננו חלף, שיחתנו הגבירה, אבל לא, אני אתחיל, אני אומר אחרת, שיחתנו הורידה את פחדי המאזינים שלנו. אחתה את חלקך עשית. היה בשמחה ובבריאות. אני אוהב את החיוביות שבתונך, ואנחנו מאוד מקווים שאכן כך יהיה בעתיד. כל טוב לך, היה שלום ובבריאות.
תודה רבה.
חברות וחברים, הנושא הערב תם, אך לא נשלם.
לעולם נדון בשאלת המגזר החרדי, שהוא חלק מאיתנו, הוא חלק מתושבי מדינת ישראל. בתוך קרוסלת החיים אותם אנו חווים בחודשים האחרונים, מצאתי ביום שני מעט נחת. רואיינו יהודים הגרים באנגליה ובארצות הברית, שאמרו, אנחנו עוקבים אחרי המתרחש בישראל. משום שישראל היא גם מדינתנו, למרות שאנו חיים בה, למרות שאין אנו חיים בה במשך רוב השנה. עד כאן ציטוט. רבותיי, חברותיי וחבריי, זה בדיוק התגשמות החלום הציוני שהחל עם הרצל באוגוסט 1897. דברו איתי בפייסבוק, B-N-S-H-E-F-E-T, שימרו מרחק בנסיעה בדרכים, בבית ובכל מקום שתהיו. תודה לשוקי, להשתמע ביום רביעי הבא בין 5-6, הישארו עמנו לתוכניתו המרתקת של חברי משה הראל, הנקראת 4x4 בשטח. לא לשכוח להיכנס לשידורי רדיו סול במשך כל ימות השנה, דרך הגוגל, ואתם בהזנה פשוט וקל. שלום שלום ונתראה בשבוע הבא. לסיום, נשמע את שירו של שמואל אפללו, יצרו את הפחד. אולי מרמז שאין מה לפחוד מהיום שבו החרדים יהיו רוב.
נהג, אפשר לפתוח מאחורה לכל מי שלא הצליח להישאר קרוב. יש לנו גם מזוודה, אולי תיבת פנדורה, אבל בפנימיות ליבנו יש רק רצון טוב. נוחות החנית עם כל המסע הזה על הגב, אני במזרח והלב שלי מונח בסוף מערב. פיזרנו את המוח, סגרנו את הלב, אבל יש מישהו בעולם שמרחם עלינו עכשיו. תעצרו את העולם, אני רוצה לעלות, ורצון שאלף נהגים אחרים לא יוכלו לחבות. תנו לי נהג רחמן עם עיניים טובות, שגם בתוך המבול ימצא את המסלול לאחור. תעצרו את העולם, אני רוצה לעלות. נהג, אפשר לפתוח מאחורה למי שהוא כמוני עליו, אפילו שער דמעות כבר נמלו. כמה שנים אני חי בדרכים ולא מבין ימין או שמאלה, כל פעם התפללתי שתבוא ואז נתתי לך שוב לחמור. זה כתוב בשמיים, כתוב לי בעיניים, אתה ואני זה שניים בתוך כל הטירוף. רק תמשל מתוך המים ואני אחזיק ידיים ונזעק עד השמיים, אין שום ייעוד. תעצרו את העולם, תעצרו את העולם, אני עושה לאחר.